ובמעבר חד אנחנו עוברים ואומרים שלום וערב טוב לשר במשרד החינוך הרב חיים ביטון. חבר הכנסת הרב חיים ביטון, שלום וערב טוב לך.
שלום וערב טוב. לפני המעבר החד, קודם כל להצטרף כמובן עם תפילת כל עם ישראל ברפואתו של הרב שמעון רפאל בן חביבה. זכיתי להיות אצלו ביום חמישי האחרון והתרגשתי מאוד שהוא אחז אותי בידי במשך רבע שעה ולא נתן לי לזוז. למרות חוסר היכולת שלו לדבר, הוא הוציא מפיו, בשפתיו ראיתי שהוא מברך אותי להצלחה, כי כפי שאתה יודע, פועל הרב בעדני הדבר החשוב ביותר שכל הזמן הנחה אותו, זה הנושא של החינוך. ואני הייתי ממש בהתרגשות עצומה, הייתי בזכות העצומה הזאת, ואני מקווה בשם שיחזור לאיתנו מלא, כי עם ישראל זקוק לו.
כן, כן, אתה באמת זכית לקרבה מיוחדת, בעיקר בגלל תפקידך כמנכ״ל רשת מעיין החינוך התורני, רשת בני יוסף, ששם כפי שאמרת, זה היה, אפשר לומר שכל חייו של הרב בעדני היו סביב הנקודה הזו, סביב החינוך, סביב ילדי ישראל, ואתה זכית לקרבה מיוחדת אצלו. ואם אנחנו כבר עוסקים בסוגיה בתפקידך הקודם כמנכ״ל רשת החינוך, אז אולי באמת בוא נפתח קודם כל עם סערת המכתב של ראשי הרשויות, אותו מכתב שבו הם באים בתלונה ואפילו מאיימים באי קיום אותה החלטת ממשלה, אותו סעיף בהסכם הקואליציוני למניעת שוויון בין ילדי ישראל. כמי שעמד שנים ברשות, בראש רשת החינוך, כמה אתה באמת מבין אותם וכמה אתה באמת ער למצוקות שלהם?
קודם כל נעשה עם זה סדר. מלכתחילה הסעיפים הקואליציונים שנכתבו, ונכתבו אפשר לומר בהרבה הרבה מאוד מחשבה, לפי מהניסיון שיש ומה שקרה עד היום. אז קודם כל אני כתבתי את זה במכתב, ואני גם אומר את זה מכאן על גלי היתר. אין מצב בעולם שראש עיר, ולא משנה באיזה עיר, ומה סוג האוכלוסייה שלו, יחתום על מכתב, שהמכתב הזה בעצם אומר בכותרת שלו שאין זכויות שוות לתלמידים באשר הם, חרדי או בחינוך הרשמי, וזה מה שבעצם היה התוצר של המכתב הזה. זה שיש להם טענות כאלה ואחרות שמתייחסות ליכולתם לתקצב את זה או לא, זה סיפור אחר ושונה. וכאן הציבור צריך להבין שזה מחולק לשתיים. יש סעיפים שהם קשורים בהסכם הקואליציוני שמשרד החינוך צריך לממן, ואנחנו כבר בישיבות תקציב נמצאים על העניין הזה כדי שיהיה את הכסף הזה במשרד החינוך לממן. אבל צריך לקחת בחשבון שחלק מהמימון שמובנה בכל דמוקרטיה, אפשר לומר, וגם במדינת ישראל, זה שחלק מהמימון של החינוך מגיע גם כן מהארנונה. כל עיר ועיר יש לה מיסי ארנונה שהיא גובה, ותפקידה בעצם מהכסף הזה, חלק מהמימון צריך להגיע מהארנונה. ולכן, אני לא מצליח להבין את הטענה, והגם שיגידו שכספי הארנונה לא מצליחים להם לנהל את העיר בשלמות, למה זה על גב הילדים? קודם כל צריך להיות שוויון מכל הילדים גם בארנונה. אנחנו משלמים ארנונה, אנחנו תושבים, וזה שאנחנו חרדים לא בא ואומר שבגלל זה אנחנו צריכים לקבל פחות חינוך. אם יש לך בעיה תקציבית לניהול העיר, אז יש לך דרכים לפנות או לסדר, אני לא יודע, או לאזן, אבל זה לא קשור לעצם השוויון שעליו כאילו צועקים המכתב. ועל כן, כמה מראשי הערים שדיברו איתי, כולל ראשי הערים גדולות שדיברו איתי היום, חלקם כבר חזרו, חלקם נכתבו שהם חוזרים בהם מעצם המכתב הזה, והביצוע של זה אגב לצורך העניין.
אני רוצה להתעכב איתך על אותם ראשי הערים, אני כן רוצה להתעכב איתך על אותם ראשי הערים שחזרו בהם, או מה הביא אותם מראש, אנחנו ניגע בזה כי זה אחד החלקים החשובים באירוע הזה, אבל יכול להיות שאולי היה צריך לשבת איתם לפני פרסום ההסכמים או מיד לאחריהם, כדי למנוע מצב שכזה, כדי למנוע מכתב שכזה. הרי עד היום זה לא היה, ואם היום דורשים שוויון, גם אם זה מהחלק שאמור להגיע מהרשות המקומית, יש רשויות שדבר כזה עשוי להקריס אותם.
גואל, אני מתפלא על מה שאתה אומר כרגע. אני אחרי מה שאמרתי, שזה, אין לזה, לא צריך לשבת עם אף אחד, ואין צורך לדון עם אף אחד, על דבר שהוא שוויון בסיסי. למה יש דיון בכלל על כך שילד חרדי צריך להיות פחות מילד רגיל? למה זה לא מובן מאליו? וכשאני שוחחתי עם ראשי הערים, זאת סיבה גם שהם חזרו בהם, שאמרו, לא הבנו שזה תוכן המכתב, אמרו שמטילים עלינו דברים כאלה ואחרים. אני חוזר ואומר, לא צריך להתייעץ עם אף אחד על כך שילד חרדי מגיע לו כמו ילד בחינוך הרשמי, נקודה. לא מעניין אותי מקורות המימון, וזה לא משנה מה מקורות המימון. אם זה מקריס אותך, תמצוא, אז למה אתה נותן לי לרשמי? למה ברשמי אין לך ספק? למה אנחנו מתנצלים על הדבר הזה? למה צריך לדון עם מישהו?
אנחנו לא מתנצלים, רק אנחנו ערים לעובדה שכך התנהלה המערכת לאורך 73-74 שנות קיומה.
אז מה? אז באנו לתקן את זה? סליחה, אז באנו לתקן את זה. לא באנו להגיד, תקשיב, תביאו לכל הילדים בעיר עוד כסף והם יגידו אין לנו את זה. באנו ואמרנו שכל הילדים יקבלו אותו דבר. אני לא רוצה להיכנס לתוכניות עבודה שיעשו, מצידי שיעשו פלקטים, מצידי ש... לא יודע מה, שיורידו לכולם, שיעלו לכולם, שיעלו את הרנות, אני לא יודע מה. בסוף הדיון הזה חייב להיגמר בנקודה הבסיסית שילד חרדי במדינת ישראל הוא לא ילד שונה מילד רשמי. את זה כולם צריכים להסכים. ו-74 שנה חטאו בזה, זה צריך להיות מתוקן בלי להתייעץ עם אף אחד. איך מביאים את הכסף? אחר כך אפשר להתייעץ.
אם ילד חרדי הוא זהה לילד מהמגזר הכללי, למה יש את הדיפרנציה, הזאת של 75% ליבה, 55% ליבה, 55% מימון, 74, 75% מימון, למה? למה אנחנו קושרים את זה בתוך הסוגיה הזו?
אני לך, קודם כל זה שתי סוגיות. סוגיית ראשי הערים לא קשורה ל-75, 55, לא קשורה לכלום.
אני לא קושר את זה לראשי הערים, אני קושר את זה מראש לכם, אתם שאתם יושבים בממשלה.
יפה, אז אוקיי, אז עכשיו אני אענה לך את התשובה. זה אירוע אחר, כשבא עכשיו בכל מקום בעולם, ובכל מקום מסודר, ואומר, תשמע, יש מדינה, ויש בה מוסדות שמאומנים ב-100% תקצוב, אגב, זה לא קשור בכלל לחרדים. אתה יודע שיש גם מוכר שאינו רשמי, מסורת, אנשים חילונים.
אנתרופוסופי, והבתי הספר הדמוקרטיים למיניהם.
כן, הם מחליט, ויש גם כאלה שהם ערבים. יש, מותר להיות מוכר שאינו רשמי. אתה מכיר בזה, כשאתה מוכר שאינו רשמי, שאתה ממומן אחרת. מראש אתה אומר, אני רוצה לחנך את הילד שלי עם סגנון לימוד אחר, שהמדינה מכירה באחרת, ואז אתה אמור להביא, אתה כאבא, כהורה, שמחליט שאתה רוצה שלא ילמדו דברים שהמדינה אומרת, אתה ללמוד, אז אתה מראש מתכוון להוציא מכפחה. זה לא קשור לחרדי ושאינו חרדי, זה קשור לזה שזה שיטת ניהול אחרת, לימוד אחרת, פיקוח אחר, וזה לא קשור לחרדי ושאינו חרדי.
לא, אבל במגזר הערבי, האנתרופוסופי, הדמוקרטי, זה שונה, כי שם לא נוגעים בהם באחוז לימודי הליבה, כפוך, שם אולי אפילו לימודי הליבה הם מוגברים, זאת אומרת, הם... יש תגבור של שעות לימודי הליבה, מה שאין, כן, אתה רואה שבמגזר החרדי כן תולים, כן עושים לינקאץ' בין לימודי הליבה לבין אחוז התקצוב.
בואל, אני מבקש, אני חושב שצורך העניין לא צריך להלאות את הציבור בפרטים שאני ואתה כנראה מבינים לעומק, הציבור ככה לא מבין למה יורדים לפרטים, זה מאוד פשוט, כשאתה לא לומד ואתה כהורה מחליט לשים את הבן שלך בבית ספר שאיננו מוכר בכללי הלימודים של בית הספר, שאיננו קשור לליבה או לא ליבה, הפיקוח, הרי מי שמקבל 55% תקצוב הוא לא מפוקח, הוא רוצה ללמד מה שהוא רוצה, הוא רוצה ללמד רק לימודים מסוימים, וזה זכותך כאבא, אבל אתה גם מבין שאתה צריך לשלם. ולכן ה-55 וה-75, הדיפרנציאלי הזה של 55-75, לא קשור לחרדי בכלל, קשור לרצון שלך לא להיות מפוקח לידי מדינה. ולכן רשת החינוך התורנית, שהיא מתוקצבת ב-100%, אגב, וגם החינוך העצמאי, תוקצבים 100% למרות שמוכר שאינו רשמי, בגלל שיש להם אחוזי ליבה, וכללים שמקובלים על ההורים. ולכן הורה שלא רוצה לשים את הילד שלו בתלמוד תורה, שמבחינתו הוא מפוקח באותה רמה שמפוקחים במערכות אחרות, אז הוא משלם אחרת, זה הכל.
אני רוצה לעבור איתך לסוגיה אחרת לחלוטין. מרגע שהוקמה הממשלה, אולי גם קצת לפני כן, בין אם כאשר הודלפו סעיפים כאלו ואחרים בהסכמים של מפלגות אחרות, פה יאמר לזכותה של ש"ס ששום דבר לא יצא החוצה, יש איזושהי מתקפה גם על הימין, גם על הציבור החרדי, והיום המתקפה הזאת קצת יוצאת מפרופורציות, אולי היא גם חלק מאותו מכתב של ראשי הערים, אבל היום יאיר גולן, חבר הכנסת לשעבר, גם שר לשעבר, שהוא ומפלגתו לא עברו את אחוז החסימה, נשארו בחוץ, הוא יוצא באיזושהי מתקפה בקריאה למרד, הוא קורא למרד אזרחים, לחסימת כבישים. עד לאן נגיע עם כל האירוע הזה?
תראה גואל, קודם כל, אני שמח שבתוך הדברים שלך אמרת שיאיר גולן לשעבר. וזה שאתה אמרת לשעבר זה לא פשוט. זה המון המון סייעתא דשמיא שהקדוש ברוך הוא נתן לנו להקים, להפיל את הממשלה הקודמת. גם כשהוא היה כשר, עקבת, אתה גם החל מאלה שעוקבים, וגם אני הייתי וראיתי במליאה את צורת ההשתלחות שלו הייתה בציבור שלנו. רק מה? שב-25 שנה האחרונות קורה תהליך זוחל, אבל זוחל במהירות, שפוגע ומתכוון לעשות פה במדינת ישראל, להפוך אותה למדינה שלא יהיה אפשרות לחרדי לחיות בה, שלא יהיה אפשרות אני לא נכנס יותר מדי לעומק בנושא המשפטי, אבל זה אפילו לא קשור לנושא חרדי, הייתה פה השתלטות של חונטה שהיום לא יכולה לקבל את זה, שברוך השם אנחנו עכשיו על דרך חדשה, גם בנושאים משפטיים, גם בנושאים של תקצוב של החרדים, והם מנסים לצייר את זה ולהעביר את זה, כאילו כרגע הכל מתהפך, והמדינה הזאת הולכת להיות מדינת חרדים, שאין בה משפט ודין. אז בוא נעשה סדר, אני אומר את זה גם כמשפטן. התוכנית העבודה שקרתה, התוכנית של אהרון ברק, שהיא בעצם עצתה משפטיזציה מטורפת על המערכת, כך שכל דבר, מי שמנהל את המדינה זה משפטנים, לא מנכלים ולא שרים, משפטנים, בתוך המשרדים האלה שמנהלים את כל המדינה הזאת, אז ברור שכל הדברים האלה הגיעו לכדי שאי אפשר להפריד באקדמיה, ואי אפשר להפריד, עוד מעט היו אומרים לך שאסור לך להפריד תלמידים בבתי ספר, ואסור לך להפריד בתרבות, עשו פה תהליכים שבנו אותנו בצורה כזאת, שמחלנים אותנו בצורה חד משמעית, אני אומר את המילה, וזו לא פעם ראשונה שאני אומר אותה, אמרתי את זה כשהיינו באופוזיציה, יש פה חילון והשתלטות של חונטה שניסתה לעשות, ברוך השם, אנחנו נמצאים היום בעידן אחר. אנחנו נמצאים כבר בתוכנית חדשה, שבאים ורוצים לתקן את מה שקרה פה ב-25 שנה האחרונות. הם מבוהלים. אז הם מתנהלים בצורה שמראה, מוציאה מה שהוא כתב, המילים שהוא כתב, האיומות והנוראות, לא מלחיצות אותנו. כי בסוף אנחנו באנו לשלוט ובאנו לעשות, ואגב הם לימדו אותנו בעניין הזה איך עושים את זה, ולזאת צריך להגיד להם יישר כוח. אנחנו בסוף לא צריכים להתרגש מזה. הם יצעקו, הם ינסו, הם יראו והם יתייאשו, כי יש פה ממשלה יציבה, שבא לעשות פה דברים טובים לעם ישראל, והם נסקו קצת.
ממשלה יציבה שבאה לעשות פה דברים, דברים טובים למען עם ישראל כדברך, כדבריך, ואתה אומר לי שאתה מאוד שמח שאנחנו אומרים עליו את ההגדרה לשעבר, על יאיר גולן, אבל הנה היום מניח יושב ראש יהדות התורה, יו"ר ועדת הכספים, הצעת חוק להורדת אחוז החסימה מ-3.25 ל-2%. זאת אומרת, במילים אחרות, הרב משה גפני, א', הולך להוריד לך את השמחה מעל הפנים, והולך להחזיר את יאיר גולן לכנסת. זה דה פקטו מה שהולך לקרות.
תראה, אנחנו נמצאים עכשיו בקואליציה, ויש בינינו עבודה ממש הרמונית, בינינו לבין כלל הקבוצות, כלל המפלגות שבקואליציה. אני לא אתן לך להרוס את זה, גואל. זה בסדר. בוא נצא, אני לא צריך להסביר אותו. אני מבין שלכל דבר יש אינטרסים טובים וכאלה.
עלית עליי מהר. אני חייב לציין שעלית עליי.
בסדר, עזוב, זה לא שם. עזוב, תן לי, תרשה לי ככה, איך אומרים, לא להתבטות בעניין, זה בסדר. לא להיות בלחץ, שום דבר לא נהרס.
אני לא ארוס לך את זה, אבל אני כן רוצה לדבר איתך על הרפורמה של יריב לוין, הרפורמה במשפט, נושא אחר. גם גנץ וגם לפיד יצאו בהצהרות, נתניהו דוחה את ההצהרות שלהם, את המשפט, את המילים הרס הדמוקרטיה. מה להערכתך, איך להערכתך זה ייגמר בסוף? האם אתה רואה מצב שבו או ראש הממשלה או גורם אחר יבקשו לעצור את כל הרפורמה הזו, או לפחות להכליל אותה מעבר למה שהיא כיום?
תראה, אני אמרתי כבר בחלק הראשון שדיברתי על הנושא הזה, שהמדינה הלכה למקומות שאסור להם ללכת, והייתה בהגזמה רבה. אני כרגע משאיר לידידי הטוב, שר המשפטים יריב לוין, שאני מעריך אותו מאוד ואני חושב שהוא אדם רציני ביותר, להוביל תהליך שהוא מובל על ידי כלל מפלגות הקואליציה, אבל זה התהליך עצמו, הוא תהליך שהוא מוביל אותו. אני לא נכנס כרגע לפרטים, כי גם התוכנית עבודה שלו היא רק בתחילת דרכה. אני חושב שיש מקום לסדר את מה שקורה, אבל אני לא נכנס לעומק הדברים. אני גם בטוח אגב שאף אחד לא יחזור בו, אף אחד לא פוחד ממה שאומר לפיד או מה שאמרתי, זה המשך של מה שאמרתי לפני כן. זה יקרה, מה יקרה בדיוק, איך זה יקרה בדיוק, זה דברים שאתה יודע, זה דברים דינמיים, אבל יחד עם זאת צריך לקרות, כולם מבינים שצריכים לקרות, גם הם מבינים שהם הגזימו וצריך לקרות. כמה עומק של הדברים יהיה, אתה יודע, זה מבחן הזמן שאנחנו נראה אותו, ונקווה שכל מה שיעשה קודם כל הדברים החשובים ביותר שלנו, שזה נושא של הפרדה מגדרית באירועים ובשמחות, וכל הדברים האלה שגרמו לנו, הפרדה בלימודים, בכיתות, או כל מיני דברים שקשורים לדבר הזה. אני לא נכנס כרגע לאותו חוק שאמור לעבור בנושא היועצים משפטיים של המשרדים, שאני רוצה להגיד פה נקודה. אני עבדתי כמנכ"ל רשת החינוך התורנית, וזה סוג של משרד ממשלתי.
למעשה, היית שר החינוך של החינוך הספרדי לאורך כמעט עשור.
זה לא עושה, זה מנכ"ל, זה קצת שונה. הייתי שם 6 שנים בתפקיד, אחר כך הייתי כסף הכנסת בשנתיים האחרונות, כך שזה לא שם. אבל כן אני אומר לך שכל דבר במשרד החינוך, במשרד האוצר, בכל מקום, הכל בסוף מגיע ליועץ המשפטי, כך שאני בכמה פעמים ובכמה פורומים מכובדים אמרתי בכל, אמרתי לפחות אם זה הסיטואציה וזה המצב שלנו במדינה, תגדילו את לשכות היועצים המשפטיים ותקטינו את לשכות המנכלים, כי המנכלים אין להם שום סמכות והיועצים המשפטיים הם אלה שהם בעלי הסמכות והם שמחליטים. זה היה כמובן בציניות, ונכון, והחוק עכשיו ש, 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 שאמור להיות על השולחן, שיועצים משפטיים...
אנחנו גם בקרוב נראה שינוי בזה?
בוודאי, החוק הזה יחוקק ויבוצע. התאריך המיועד, זה נראה לי אחד החוקים הראשונים שהליכוד יובילו, אבל אני רוצה גם להסביר את הרציונל בעניין הזה. שמעתי גם כאלה אנשים שאומרים, מה משתלטים על יועצים משפטיים? בדיוק בגלל מה שאמרתי לפני כן גול, אני אמרתי שהיועצים משפטיים פשוט נפכו להיות המנכלים. אז אם המנכל... כולם מבינים שצריך להיות שהשר שמגיע למשרד הוא זה שממנה אותו וזה משרד אמון, אז אם לקחו לו את כל הסמכויות שלו והעבירו את זה למחלקה המשפטית, אז לגיטימי שהיועץ המשפטי יהיה משרד אמון של השר, כי זה ככה עובד.
אכן באמת הגיע הזמן שהיועץ המשפטי, הגדרת התפקיד שלו הוא יועץ והוא יהיה ככזה ולא כקובע המדיניות. שר במשרד החינוך, הרב חיים ביטון, ראשית, ברכות על הכניסה לתפקיד, שתזכה לסייעתא דשמיא, לא פחות מזו שהייתה לך ברשת החינוך, ושנשמע רק בשורות טובות, בעניינו של סגן מועצת חכמי התורה, הרב בעדני, בעזרת השם.
תודה רבה לך.
תודה רבה.